איסרו חג שמח, יש אומרים חג שמח, יש אומרים שבעת הימים, יש לנו עוד להביא את קורבנות החג, ולכן אנחנו גם לא אומרים תחנון עד י"ב בחודש. ורגע לפני שככה עוד נתבשם ענייני החג קצת מאורו של דוד המלך, נגיד כמה דברים כדי להיכנס לעניינים. מעת לעת יוצא לי ברוך השם בסייעתא דשמיא קצת לערוך חתונות. אני מדגיש את המושג לערוך חתונות, כי בדרך כלל שמתקשרים כל מיני מכרים, תלמידים וכדומה, אז הם אומרים הרב יכול לקדש אותנו. אז אני אומר להם, אני כבר קידשתי את אשתי, ברוך השם, שמח וטוב לב, אני לא מתכוון עוד לקדש אף אחד, אני מוכן לערוך את החופה והקידושין, אבל המושג לקדש זה לא עליי, זה עליך, החתן הזה, ככה זה דבר אחד. אבל יצא לי לפני כבר כמה שנים לערוך איזושהי חתונה, ויושבים וכותבים את הכתובה, אתם מכירים את הסיטואציה שיושבים, וככה עבוד, ופה, ותדעו לכם שזה אולי צריך שיעור בפני עצמו על סיפורי כתובות. יש כל מיני מייסס ודברים מאוד מעניינים, כי אתם יודעים, הגמרא אומרת שאין כתובה שאין בה תגרה. כתובה בסוף זה התחייבות, אתם יודעים, זה ביזנס, זה ממון. אז כל מיני כאלה, יש כאלה רוצים להוריד, יש כאלה אם אתה אומר להם מדי נמוך, הם אומרים זה לא מה שווה, אחד פחות מחמישה מיליון הוא לא מוכן לעשות, הוא חושב שזה הכבוד שלו, ועם כל אחד צריך לדעת איך להתנהל, ועם העדים, ויש הרבה סיפורים בדבר הזה. פעם התלוויתי לאחד מרבני הערים, ככה קצת להתנסות בנושא הזה של חובה וקידושין כבר כמה שנים, והחתן היה לו מאוד חשוב שאחד העדים יהיה החבר הכי טוב, חבר הילדות שלו, אבל לא היה ספק שהיהודי הזה הוא יהודי טוב וישר עם נשמה טובה, אבל להעיד בחופה וקידושין הוא לא היה כשר. כן, זה לא היה ספק, הוא לא היה כשר. היה מספיק לבחון אותו ולהבין את הדבר הזה, והוא לא ויתר. ואני אמרתי ברוך השם שאני לא צריך לערוך את החופה הזאת, אני יושב בצד, נראה איך הרב יסתדר, זה גם לימוד שצריך ללמוד. ואז בצורה מתוחכמת מאוד הוא אמר לו, תגיד לי רגע, כבודו התחתן? זה אומר, לא, הרב יברך אותי, זה עכשיו. אומר לו, תשמע, יש סגולה גדולה. עזוב להיות עד. אתה תחזיק את העמוד של החופה, ומתוך שאתה מקיים את החופה וזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בעזרת השם, והוא מבסוט, עומד כל החופה ככה, מסתכל לכולם, ונפטר מהעדות. אבל יש הרבה סיפורים שם, בדבר הזה. ופעם אחת אני מגיע ויושב, והחתן היה צריך ללכת, אני יודע מה, צילומים, עניינים, חתן, לא שואלים לאיפה הוא הולך, אני אומר להם, כתובה מוכנה, ואני עושה עוד קצת דברים אחרונים. פתאום איזה גברת ניגשת אליי ואומרת, כמה זמן לא ראיתי אותך, מזל טוב, מזל טוב. אני לא יודע מי הגברת, ולא נעים לי לשאול מי הגברת, ופה אומרת, איזה חתן אתה, וזה, ואני אומר לה, גברתי, אני לא החתן, החתן הלך, הזה, אבל למה התבלבלה? אתם יודעים, חתן, יש הרבה אנשים בחתונה שיכולים לראות חתנים, מספיק שאתה שם חליפה, עם עניבה, בלי עניבה, כל חתנים מעשה שלו, כולם נראים חתנים, קלה יש רק אחת, נכון? קלה יש, אי אפשר להתבלבל. לפעמים האימהות מתלבשות אותו דבר, זה ברוך גם כן, והיא לא מוכנה לעמוד איתה בחופה, וזה גם יכול להיות. אבל קלה אין, זה ברור מי הקלה. חתן, אפשר להתבלבל. אז איך יודעים מי החתן האמיתי?
שולחים הביתה.
מי שלוקח את הקלה לביתו, מכניסה לביתו, זה הרי מעשה הנישואין שמכניסה לביתו. אחד העניינים בחופה זה למעשה הבית, שהחתן מכניס את הקלה לתוכו, זה מעשה הנישואין שמכניסה לביתו. זו שאלה מאוד מעניינת, למה יש בית שפתוח, אף פעם לא ראיתי בית שפתוח מכל הצדדים שלו, אבל יש בתים שפתוחים מכל הצדדים. היה בית כזה, יותר נכון היה אוהל כזה, למי היה אוהל שפתוח מכל הצדדים? אברהם אבינו. אחד הפרשנים עזר מקודש מביא שם בהלכות קידושין שהחופה היא פתוחה כנגד כל הצדדים, שיהיה איזה זיכרון לאוהל של אברהם אבינו, כי בית של חסד זה בית שיש בו הצלחה, אז ככה עושים. אבל מכניסה לביתו, אז מי החתן? מי שלוקח את הקלה. עכשיו תראו, בזוהר הקדוש מובא, ואני מניח שכל מי שיושב פה
למד בליל שבועות מי יותר ומי פחות, יש נאורים כל הלילה, יש מנסים להיות נאורים כל הלילה, יש שהתייאשו מלהיות נאורים כל הלילה, לא משנה, אבל יש איזו תוספת שמוסיפים למה, כי אומרים שבבוקר, מה שקורה, שקוראים בתורה את עשרת הדיברות, זה ממש התחדשות של מעמד הר סיני. ועל הדבר הזה כתוב, ביום חתונתו, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, זה כמו חתונה. עד כדי כך, שבהכנה לקראת המעמד הר סיני, לקראת החתונה הזאת, אנחנו סופרים את ספירת העומר, שזה שבעה, שבע כפול שבע, שזה כמו שבעה נקיים, שקלה סופרת לפני חתונתה, זה ממש דומה, מקביל לדבר הזה. ואז מגיע הלילה ואנחנו מתכוננים, ומי שעוסק בתורה, הזוהר כותב שזה השושבינים, ששמים את כל התכשיטים על הקלה, ואז החתן... רבי ישראל נג'רה כתב שטר כתובה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ממש שטר כתובה על הלילה הזה, ועל היום הזה שמעמד, על חג שבועות. אבל מה השאלה הגדולה? כולם יכולים לראות כמו חתנים. מי החתן האמיתי? מי שבא בישרו חג, ולוקח את הקלה ולומד. זה החתן האמיתי, לוקח את הקלה לבית שלו. לא נשאר רק בחתונה וזה וזה, יש הרבה חתנים. אבל מי שלוקח את התורה לבית שלו ליום יום, לבוא לכולל, לשיעורים וזה, זה החתן האמיתי. אז אשרי, קודם כל אשרי הנמצאים ומגיעים לכאן, והחתנים, אז מזל טוב לכולם, שכוהן גדול, וזה, עכשיו אתם מבינים למה שבעה ימים, הנה, זה הקלות, הקלות זה התורה, זה הקלה, ולכן אתם מבינים למה, עכשיו שבעה ימים, למה לא אומרים תחנון? הרי חתן, בשבעת ימי המשתה, לא אומר תחנון, נכון? אז הנה, החתונה, יום אחד, עכשיו שבעה ימים כל אחד, לא צריך להגיד פה תחנון, ברוך השם, אז אשרי כל החתנים ואשרנו מתוך חלקנו. ומתוך כך אני רוצה להמשיך לעסוק קצת בעניינו של דוד המלך, שזה זכות גדולה דוד המלך, רגל רביעית במרכבה, וככה למשוך מאורו וללמד את תורתו וללמוד מתורתו ולהבין בה, ומתוך זה לקבל מזכותו. ואתם יודעים שכתוב שדוד המלך, הוא נפטר בשבועות, ולכן אנחנו גם כן, יש כאלה שקוראים תהילים ומגילת רות, נכון, שאימא של מלכות וכו', וגם אומרים שדוד המלך נולד בשבועות, כי כתוב שהצדיקים מספר ימיך המלא, כלומר הם משלימים את שנתם, ובדיוק ביום כמו מוישה רבנו. הרי על המן הרשע כתוב שהוא ידע, יצא לו הפור בחודש אדר, הוא היה מבסוט, זה החודש שבו נפטר המושיע שלהם, הוא לא ידע שהוא גם כן מה נולד, כן, ככה זה הצדיקים. החתם סופר מחדש חידוש. הרי כתוב שדוד המלך נפטר בשבת. הגמרא במסכת שבת בדף למד אומרת שדוד המלך ביקש לדעת, אגב אני לא מבין למה, אולי זה צדיק אם זה טוב להם, אבל הוא ביקש לדעת מה היום האחרון לפטירתו, מתי הוא ימות. זה אחד הדברים הכי גרועים אני חושב שבן אדם יכול לדעת באיזה יום, למה אדם כל הזמן חי עם תקווה לחיות לאורך ימים שנים טובות, ואז הוא פועל ויוזם, תבוא לכם אדם אומרים לו, תשמע יש לך עוד כמה חודשים, זה מפחיד, זה מביא לתא משותק באותו רגע, אתה לא יכול לחיות, אתה אומר מה אני אעשה, אני אבנה משהו, מה אני אתה עצים, מה אני אלך פה, מה זה שווה כל הדברים שאני עושה. אז לא יודע, דוד המלך אומר, הודיע לי קיצי ומידת ימי מהי, ככה הוא מבקש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מגלה לאף אחד כמה זמן נשאר לו, לא מגלה. גם אם רופאים אומרים לבן אדם, בסוף שנותיו של אדם קצובות ביד הקדוש ברוך הוא, זה אחד מההבטחות שיש לקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר לו דבר עוד יותר גרוע, באיזה יום בשבוע. תארו לכם מה זה דוד המלך, כל יום מתקרב שבת, הוא מת מפחד, הוא לא יודע מתי, אולי שבת זו, אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי עוד 20 שנה, הוא לא יודע. ומה הוא עושה כל השבתות? לומד תורה, תורה מגנה ומצווה, לומד, לומד, לומד תורה, אומר אני אנצל ככה, ובצאת שבת שעוברת שבת עם איזה שחרור, ומה הוא קובע? סעודת דוד המלך, מלאבי מלכה, נכון? שאגב, השולחן ערוך בסימן שין באור החי, אומר שם לשון מאוד מיוחדת לסעודת דוד המלך, בשבתות האלה הכי קשה לעשות סעודת מלאבי מלכה. קל לעשות סעודה שלישית, למה אכלת בצהריים, כל אחד מתי הוא אוכל, 11, 12, זה, אבל מה, 7 בערב כבר הבטן נוסק קצת קרקורים, סעודה שלישית זה טוב, אבל אחרי עשית סעודה שלישית, עכשיו ב9 עוד פעם לפתוח שולחן, איפה עכשיו, מאוחר, עד עשינו הבדלה, אבל יש, בחורף יותר קל לעשות מלאבי מלכה, קשה לעשות סעודה שלישית. בכל אופן, השולחן האור כותב שם לשון מיוחדת, לעולם יסדר אדם שולחנו בצד השבת. אין הרבה פעמים ששולחן האור כותב לעולם, הוא אומר חייב, מצווה, ראוי, טוב לאדם, כן, זה, לעולם, זה מעלה גדולה, סעודתו של דוד המלך. גם כתוב שם ששם ניזון את העצם שהיא עצם של תחיית המתים, אבל זה בעניין אחר.
עצם הלוז.
אומר החתם סופר פלא פלאים, אתם טועים? דוד המלך בכלל לא נפטר בשבת. אבל הגמרא בשבת אומרת שהוא נפטר בשבת. אומר, לא, הוא נפטר בחג שבועות. וחג, יום טוב, גם נקרא בתורה, איך זה נקרא יום? שבתון. והמשמעות שיום שבתון, זה, הוא נפטר בשבועות, זה לאו דווקא בשבת, ואיך הוא מוכיח את הדבר הזה? מהגמרא שם שאומרת שהוא נפטר בשבת. שמה אומרת הגמרא? איך הוא נפטר?
השבועות לא יכולים לשמר.
זה בדיוק הנקודה. הוא לא נפטר בשבת, אלא בשבועות שנקרא שבתון. למה הגמרא אמרה שבת? כי זה שבתון. אבל למה הוא אומר את זה? הרי בדיוק מה שאתה שואל זאת הבעיה. אם שבועות לא יכול לצאת בשבת, אז איך כתוב שהוא נפטר בשבת ונפטר בשבועות? אז יכול להיות, בזמנם. לפי הראייה, לפי הראייה, נכון, נכון. אבל למה הוא אומר את זה? כי אומרת שם הגמרא שדוד המלך כל הזמן עסק בתורה. ואז הגיע המלאך המוות ורצה לקחת אותו מן העולם. אז מה הוא עשה? אתם שומעים, אתם צודקים. ניער את העצים. מה השאלה שיש לכם על הדבר הזה? מה כתוב שם בגמרא? הוא ניער את העצים בפרדס ליד. תראו לכם את הארמון של המלך, בית המלכות. הוא בא עושה עם העצים ליד. מה עושה דוד המלך? הרי הוא יודע. אתה יודע שרוצים לתפוס אותך. אתה יודע, עכשיו מילא, אני יודע מה, אחד אומר לך בוא תלמד איתי, אתה הולך לחברותה, אחד אומר לך בוא לשיעור תירה, הולך לשיעור תורה, אבל מה אכפת לדוד המלך מהעצים שמישהו, מה, אתה אין לך שומרים? אין לך, מה, יקחו לך תפוזים? מה, יקחו לך קצת מהתבועה? מה הסיפור הזה שזה? או, אבל למה, מה? או, ביום טוב, ביום טוב, ביום טוב. אנחנו יודעים שמותר לעשות אוכל נפש. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כלומר, אוכל נפש מותר לבשל, מותר לשחוט, כל מיני דברים כאלה. אבל יש מלאכות שלמרות שהם הכנת אוכל נפש, חכמים אסרו אותם. למה אסרו? למשל, למה אדם, תראו לכם, ילך יתחיל לקצור עכשיו כמה מהתבועה שלו בשביל שיהיה לו עכשיו פיתות. הוא בא לו לקצור את התבועה, אומר, רגע, אבל למה? אם התחלתי כבר, ואם אני גופי, עם הגופייה, נכון, וכבר הבאנו את המריצה, וכבר המגל ביד, בוא ניתן פה את כל השורה, ואם כבר עשינו שורה אחת, נעשה עוד שורה, בסוף יום טוב לא ייראה יום טוב. אז באו חכמים ותקנו, לא קוטפים בשבת מהעצים, למרות שזה יכול להיות אוכל, ביום טוב, למרות שזה יכול להיות אוכל נפש, ולא קוצרים תבועה. ודוד המלך, מה שהוא בא לעשות, להפרוש מאיסורה, להציל את היהודי הזה שלא ידע את ההלכה, להגיד לו, אה, היום זה יום טוב, נכון שאתה חושב שהכל מותר, אבל לא, זה אסור. אז הוא בא לעשות מצווה, ולכן הוא ירד במדרגות, ואז המדרגה נשברה, וככה הוא נפטר. ועל פי זה מחדש החתם סופר, שהוא נפטר בשבועות שלא אוכל בשבת. זה החתם סופר. אבל דוד המלך נפטר בשבועות, ואנחנו רוצים קצת לדבר על דוד המלך. ומה שנמצא פה בפנינו, ככה, כרבע שעה, שאני... אני רואה, לא, זה כן הדפים, אבל אני הכנתי אותם עם הנחיית לימוד. אני רואה שאין פה את ההנחיה, כי לא שלחתי את הקובץ הנכון. אז בסדר גמור. אז אתם יודעים מה? אם זה בסדר, ברשותכם נמשיך בשיעור. כן, בסדר, זה בסדר, כן. מה שנקרא, כתינוק הבורח מבית הספר, ככה.
ידעת
בראש. מה, ידעת בראש התשובה, בסדר, אז נמשיך, כי לא, זה אשמתי, אז אנחנו נמשיך בשיעור, ונראה את הדברים פה על דוד המלך. ויש פה כמה דברים מאוד מעניינים, על מאיפה הגיע דוד המלך, והרבה שאלות סביב הנושא הזה. יש לכולם דפים, אבל שיהיו לכם דפים. בסדר גמור, הנה אם אפשר להעביר עוד לאחור, אז כן. אז דוד המלך, אנחנו יודעים שהוא מגיע, ולכן קוראים מגילת רות, מרות המואביה. עכשיו, זה שקוראים לרות מואביה, זה דבר מאוד מאוד פילי. למה זה מוזר שקוראים לרות המואביה? כי יש לנו איסור בתורה שנכון, לא תונו, אסור להונות את הגר, הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? זה גם לגרים, גם לאנשים שחזרו בתשובה. יש לך אחד חזר בתשובה. למה הרבה פעמים אנשים שחוזרים בתשובה, הם מתרחקים מהבית שלהם? לפעמים עוזבים את המשפחה, עוזבים את ההורים, הולכים למקום אחר. כי הם, אתם יודעים, הם רוצים להשתנות. פתאום הוא רואה את השכנה, אומרת לו, מה? נהיית צודיק, ציציות בחוץ, מה פה, גידלת זקן, נכון? זה לא נעים לו, הוא רוצה עכשיו ללכת לבד, וזה, אז הוא בורח לאיזה מקום. זה לא טוב להזכיר לאדם את עברו, זה יכול לפגוע בו. הוא כבר התחדש, הוא בן אדם חדש. אותו דבר אצל גר, להזכיר לגר, מאיפה באת, מאיזה עם אתה, מה עשית? פעם היה לנו דין תורה. מחלוקת גדולה בענייני ירושה על איזשהו יהודי שהיה נשוי והיו לו ילדים, ואחרי כן הוא התחתן בשנית עם גיורת, עם גירת צדק, והוא הוריש את כל נכסיו לאשתו השנייה ושום דבר לילדים שלו. והיה שם המחלוקת על הדבר הזה. אבל תוך כדי הדיון בבית הדין, שמצד אחד יושבת אותה אישה גירת צדק, שהצדיקה צדקת, מצד שני הילדים החורגים שלה, אז הם כל הזמן הזכירו, אבל היא גירת צדק והיא גיורת וזה ככה. באיזשהו שלב אב בית הדין כל כך כעס עליהם שהוא אמר, עוד פעם אחת שאתם מזכירים את המושג הזה אני יוצא החוצה. למה? מה זה שייך? זה רלוונטי לתיק? זה רלוונטי לעובדות? רלוונטי מה זה שייך עכשיו? כל הזמן כאילו מנסים אולי להשמיע לבית הדין, זה לא פייר, זה וזה, היא לא יודעת מה היא עושה, לא מזכירים לאדם את עברו. והנה חכמנו זיכרונם לברכה, כל פעם שמזכירים לנו את רות, לא אומרים סתם רות, יש כאלה מזכירים אותם סתם, יש כאלה מזכירים אותם למשל הוא הצדיק או אור החיים הקדוש, הארי הקדוש, אבל רות כל פעם שמזכירים אותה כבר נתבע לה, נכון? רות המואביה. נו מה? למה ככה? תעשה את זה יותר. אחד. דבר שני, מילא כבר אתה מזכיר לאדם את עברו, להזכיר את מואב זה דבר עוד יותר גרוע. למה זה להזכיר את דבר? כי במואב כתוב במקור השלישי, לא יבוא ממזר בקהל השם גם דור עשירי, ולא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם גם דור עשירי, לא יבוא עד עולם. כלומר, מילא אתה מזכיר לאדם את העבר שלו ואת זה שהוא בא והוא גיור, אבל להזכיר את מואב זה עוד יותר, זה לא ייחוס כזה טוב. הם אסורים לבוא בקהל, נכון? אז כולם פה יודעים את הדרשה, מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית, עוד רגע נדבר על הדבר הזה, אבל למה להזכיר את זה? במיוחד שהמקור לשם מואב, גם הוא בפני עצמו, כבר בשם הזה כולנו יודעים מאיפה זה הגיע. מהסיפור של לוט. לוט עם הבנות שלו, הם בורחים שם מסדום, ואז הם מתוחים שהעולם חרב, והם משקות אותו. בסדר? עשו מה שעשו. קודם שניתנה תורה וכו' וכו', לא יעשה, כן יעשה. אבל הבת שבוחרת לקרוא לבן שלה שהוא בא מאב, זה לא ראוי. לקרוא ככה מאב, מואב, שהוא בא מאב, מילא, שם אחר. ואת רות, כל הזמן אנחנו מזכירים, אמא של מלכות, האמא של דוד המלך, יותר נכון, שממנה יוצא דוד, מאיפה זה מגיע? מואביה, למה עושית את הדבר הזה? זו שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול. וגם הצד השני של דוד המלך, או אותו צד אפשר לומר, גם כן לא היה, היה, היה. היחוס של דוד, אתם יודעים, היו באים, מה? מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מיהודה ותמר. יהודה ותמר, זה גם לא איזה סיפור איי-איי-איי, כן, בלשון המתה. ויהודה שם הולך, ואז תמר היא צדקת, והוא אומר צדקה ממני, והיא לא מוכנה, משם לומדים שטוב לאדם להשליך את עצמו לכבשן האש, ולא להשפיל את חברו. הלוואי שהיו היום יודעים את הדבר הזה, שכמה הלבנת פנים זה דבר חמור ונורא, שזה מה שאתה מסכימה לשלוח את עצמה לכבשן האש. מכל מקום מזה יוצא לו פרץ, פרץ יוצא שמה, והוא ממנו האיחוס. כשאנחנו מתחילים את האיחוס בסוף המגילה בפסוק האחרון, מאיפה זה מתחיל? מפרץ. פרץ הוליד את זה וזה, ובסוף יצא משם, נכון, יוצא לנו ישי, כן, דוד המלך. אז למה דוד המלך מגיע מכזה תסבוכת גדולה? מאיפה זה מגיע? למה דווקא ככה? עכשיו תראו, אתם יודעים, יש מקומות, אני חושב שרוב הציור פה זה לא, אבל יש מקומות שבהם האיחוס זה דבר מאוד חשוב. פעם באו לרב אליושי, שמעתי כך, ואמרו לו על איזה שידור, ואומרים, תשמע, עוד הרב, מצאתי מישהי שהיא באמת כפתור בפרח, והיא אישה ככה. שנייה, אני רגע עוצר את הסיפור הזה. פעם שמעתי בשם הרב אבינר חצי בדיחה, הוא היה מצחיק אותנו לפעמים בשיעורים, אתם לא מבינים, זה היה תופס אותנו. הוא סיפר על אחד שחיפש שידוך, אבל הוא חיפש שידוך מיוחד. אתם יודעים, השדכנית היה לה אחד צריך כזה ואחד צריך כזה, כל אחד היה לו מה הוא ביקש בשידוך. הוא ביקש את האישה הכי מרשעת שיש בעולם. הכי מרשעת. אז הוא בא לשדכנית, שיגנר, אז הוא אומר לה, תשמע, אין לי את זה בפנקס. יש לי אחת יודעת לבשל טוב, יש אחת שהיא אוהבת הרבה ילדים, יש כל מיני כאלה דברים, אבל הכי מרשעת בעולם זה לא ביקשו ממני. אז היא עושה לו, טוב, למה ככה? אז הוא אומר לה, כתוב שמי שקשה לו מאוד בשלום הבית והוא מתאמץ, אבל קשה לו מאוד עם אשתו, אז הוא זוכה לגן עדן. אז הוא אומר, אני מוכן לוותר על העולם הזה בשביל לזכות לעולם הבא. ככה הוא אומר, אני מוכן, זה כל השנה שיהיה לי קשה. טוב, בא, נותנת לו שידוך את אחת, אמר לה, יש פה בקצה של הכפר אחת משהו, אף אחד לא רצה להתחתן איתה, זה בדיוק בשבילך. הוא מתחתן והוא מצפה, ופתאום רואה איזה אישה טובה, והכל מסודר, והבית זה, ומגדל את הילדים, וכל הדברים האלה, ופה, יום אחד אחרי כמה שנים, הם יושבים ככה, בואי, אני רוצה חייב לדבר איתך, בואי נדבר דוגרי. תשמעי, אני ביקשתי את הכי מרשעת שיש וזה, ואחד כזאת אמרו לי שעד מרשעת, אמרו לי זה. ואז יוסה לו, נראה לך שבגללי אתה תקבל עולם הבא? ככה, בגללי אתה זה, עושה לו. אבל אני חוזר לשידוכים של הרב אליושי, בא אליו, אמרו לו, יש מישהי שהיא בחורה נהדרת. אבל אבא שלה לא היה יאי, או אח שלה לא היה יאי, או סבא שלה לא היה יאי. אמר להם, תראו לכם, היו מציעים לכם את רבקה אמנו, אחד מהארבע אמא. אבל האח שלה, וואו וואו וואו, כזה קרימינל, לבן הרשע, זה זה. היו באים ואומרים לכם, אתם רוצים לשידוך לבת שלכם את יעקב אבינו, אבל האח שלו כזה ליסטים, כן, אז זה, אז איחוס זה לא הכל. אבל מכל מקום לא היינו מצפים שהשולשלת של המלוכה של עם ישראל, שדוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, שזה הסמל למלכות ישראל, משיח בן מי, משיח בן דוד, שהוא יבוא מכזה תסבוכת, הפוך על הפוך, מאיפה זה בא? מרות המואביה שמזכירים את זה, ממואב שלא קידמו וכו'. והשאלה הזאת זה לא סתם שאלה שאנחנו שואלים, כבר ברור לנו ואנחנו מצפים למשיח. זו שאלה שדנו בה בבתי המדרש למשל. במקום הרביעי יש גמרא במסכת יבמות בדף ענווה. שאול אומר, מי שינצח את גוליית הוא יזכה וניתן לו את הבת ויזכה בכל הדברים וכו'. ואז הוא רואה את אחד מגיע, בחור כזה צנום קטן, והוא שואל, מי? שואל את אבנר, מי זה זה שהגיע פה? מה זה? אומרת הגמרא, וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי, לא יודע. אמר לו דואג אדומי, עד שאתה שואל עליו אם הוא הגון למלכות או לא, כי אם הוא יתחתן עם הבת שלך כנראה שיהיה לו סיכוי ככה להיכנס פה לאזור ארמון המלוכה, עד שאתה שואל אם בכלל הוא ראוי להיות מלך, כלומר אם יש לו ייחוס להיות ככה בעל מידות של מלך, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לאו. בבית המדרש שאלו האם בכלל הוא ראוי לבוא בקהל השם, לא מלך, בקהל השם. למה? דקעתם מרות המואביה, והנה לנו עוד פעם כל הזמן הגמרא, רות המואביה, רות המואביה, עזוב, לא יפה, תגיד רות, אבל הוא הגיע ממנה. אמר לו אבנר, תנינה המוני ולא המונית, מואבי ולא המואבית וכו' וכו'. ואז שואלים למה גם ממזר ולא ממזרת, אז הוא אומר, יש תמה דקרה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם, נכון ככה כתוב. ובסוף הגמרא אומרת, חגר חרבו כישמעאל ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז זו הייתה שאלה ממש בבית המדרש, היו על זה מחלוקות, היו על זה דיונים, והוא הופך להיות מלך ישראל. אבל זה היה כל כך משמעותי הייחוס הזה, עד כדי כך שבסוף המגילה מה כתוב שם? שמדובר על הייחוס, תראו איך אומרת שם הגמרא, ותקרנה לו השכנות כשהוא נולד, שם למור, יולד בן למי?
לנעמי.
למה לנעמי? איזה פוגע זה? נכון, סבא וסבתא, ברוך השם, אנשים, זה סבא וסבתא, זה דבר גדול וחשוב, ואין דבר שיותר משמח נכדים מלבוא לסבא לסבתא, רק מקבלים שם, לא צריך לעשות שם כלום, לא לשטוף כלים, לא צריך זה, הכל טוב, אשריכם.
הוא לא היה
נכד שבא. נכון. אבל למה, למה ככה? למה יולד בן לנעמי? למה לא לקרוא בשם האמא? וזה כי לא רצו להזכיר את רות המואביה, זה היה דבר לא ראוי, זה היה דבר שפחדו מלהזכיר אותו, זה ישר מחתים אותו. אבל לא רק בזה, תראו פלא פלאים, מצאתי מדרש אולי שמעתם את זה במהלך החג, מה זה, ראיתי את הלוז של שיעורים בגבעת שמואל, מה זה הדבר הזה? אני בבני ברק, כל כך הרבה שיעורים, וברוך השם, עיר שמלאה בתורה, וזה חשוב, וזה מאיר את העולם, וזה סגולה לכולם, וזה דבר טוב, ברוך השם. אבל אולי במהלך השיעורים שמעתם, מי שעוד החזיק מעמד באחד השיעורים, אני בשבועות לא מחלק דפי מקורות בדרך כלל, למה ברגע שמורידים את הראש כבר אתה צולל פנים, אני ממש צוללים פנימה, אני אומר, הוא מעמיק בסוגיה, הוא מעמיק בסוגיה. בליל השנה רבה, בליל השנה רבה אני מתנצל שאנשים בגלל השיעור שלי נרדמים לא בסוכה, אני אומר להם במחילה שאסור לישון מחוץ לסוכה, אבל אז אני אומר להם כתוב הרי מצטער פטור מן הסוכה, אז זה כל כך צער לפעמים בשיעור, אז מותר. אבל מכל מקום, אולי ראיתם את זה, יש מדרש שנקרא ילקוט המחירי, זה מדרש שמאגד כל מיני דברים מכל מיני מקומות, קצת כמו ילקוט שימוני שנכתב לפני בערך 700 שנה על ידי אחד מגדולי אירופה, קראו לו הרב מחיר בן רבי, והוא שם מביא משהו מבין על דוד המלך. לא רק שהיה חשש שמה הוא בא ממואביה ומותר בקהלו וכל הדברים האלה, אלא עוד משהו שניתן להבין אותו על פי הפסוקים שמופיעים במקור השישי, כל מיני פסוקים שלא מובנים שאומר דוד בתהילים. שהוא מדבר על זה שהאנשים הכי קרובים אליו, זה שיש לו שונים, להרבה אנשים יש שונים. אבל שאנשים שהכי קרובים אליו, מהם הוא מפחד, אחים שלו, איך זה יכול להיות? אומר במקור השישי דוד המלך, זה רק דוגמית. אוהביי ורעיי מנגד נגעי יעמודו, קרוביי מרחוק עמדו, הקרובים שלי עומדים מרחוק אליי. רבו שונאי שקר ומשלמי רעה תחת טובה הסתנוני, גם איש שלומי, האנשים שהם אנשי השלום שלי. אדם בבית שלו צריך להרגיש בטוח, אפילו לאנשים הקרובים אשר בטחתי בו, חיל לחמי הגדיל על היקב. רבו משרות ראשי שונאי חינם, ושיא השיאים מוזר הייתי לאחי ונוחי לבני אמי. מה זה מוזר הייתי לאחי? דורש המדרש, מוזר מלשון ממזר. היה מחשבה במשך 28 שנה שדוד המלך לא רק אסור בקהל מלשום מואבי ולא מואבית, אלא גם המזר אסור בקהל. עד כדי כזה סיבוך. כי אבא שלו ישי פרש מן האישה, הוא היה צדיק, הוא היה מראש הסנדרין. ופעם אחת הוא בא והוא היה בטוח שהוא בא על שפחתו. ואז שפחתו עשתה שם מעשה של צדיקות, כמו המעשה של רחל ולאה, ומסרת הסימנים לאמא שלו. ואז פתאום אמא שלו התאברה ולא ידעו מאיפה זה, ורצו להרוג אותו, את דוד המלך, שהוא היה צעיר. ואז אבא שלו ישי אמר לו, עזבו, תנו לו, הוא יהיה אאוטסיידר, הוא תמיד ילך עם הצון. ומה קורה כששמואל מגיע לחפש את המלך הבא? הוא עובר אחד אחד, הוא עובר שבעה, ואיפה? זהו, נגמרו, תמו הנערים. נגמרו, זהו, אין עוד. אבל מה תמו? יש עוד אחד קטן. דוד, מה, שכרתם אותו? לא, הוא לא נחשב. למה הוא לא נחשב? כי הוא מחוץ למשפחה. ואז הוא אומר, תביאו גם אותו, וככה אומר שם המדרש. אני קופץ ככה בערך שורה חמישית, איפה שהיא מודגשת. לתשעה חודשים ביקשו בניה להורגה ואת בנה דוד. אמר להם ישי במקור השביעי, הניחו לו, ויהיה לנו משועבד ורואה את הצון. והיה הדבר תמון עד כפחי שנה. כן, לא ידעו את זה. כיוון שהלך, הקריבו לו את אליה, והגיע שמואל, הקריבו לו את אליה, ואת השני, את השלישי, עד שבעת בניו. אמר לו שמואל לישי, תמו הנערים, זהו, נגמרו. אמר לו, תמו, נגמרו, אין עוד את מי לחפש. אתה בטוח שזה מהמשפחה שלי? כי אצלי כולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לי לך ויש לך חייל ישי, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שזה חייב להיות מהבנים שלך. אז איך אתה אומר שנגמרו? יש פה משהו לא ברור. ואתה אומר תמו? אמר לו, אתה יודע מה? עוד נשאר הקטן והוא רואה בצון. אמר לו, שלח ואביהו. אבל מה קורה? פתאום הגיע דוד המלך, לא חשבו עליו. השמן מתחיל לבצבץ, לקפוץ, כמו שמן רותח, לבעבע. ושמן המלכות, שהם הולכים איתו את המלכים, שמן המשחה, שאיתו מושכים את המלכים, פתאום מבעבע. כיוון שבה התחיל השמן מבצבץ ועולה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמואל אתה עומד ומשיכי עומד, קום משכהו כי זה הוא. וישי ובניו, אתם יודעים פדיחה, הם לא יודעים מה יש שם. זה סיפור שהולך להתגלות, הולך להיות פה פיצוץ, משהו מאוד מאוד לא נעים. הרי הוא ממזר מבחינתם, זה מה שברור להם שהוא. והם שם עומדים בצד. אמרו לו בשמואל אל לבזותינו ולהודיע לישראל שיש לנו בן פסול, זה עכשיו הלך, כל הזמן הוא היה בשקט, עזבו, אבל עכשיו כולם ידעו על זה. איך הרי היום אחד רוצה להיות, אני יודע מה, להיות חבר מועצה,
נשיא,
אני לא מדבר אפילו נשיא, אבל אחד רוצה להיות, כולם מתחילים לחפש עליו וללכלך עליו ולדבר עליו ומה קרה ומאיפה הוא, ולפני 28 שנה הוא פעם אחת עבר בקו רציף, כל מיני דברים כאלה, כל אחד מדברים עליו. אם עכשיו ימנו אותו למלכות, מה יצא לנו מהדבר הזה? והם ככה רועדים. ואימו של דוד פתאום היא שמחה מבפנים ועצבה מבחוץ, כי היא לא יכולה להראות, אבל היא יודעת את הסיפור האמיתי, היא יודעת מה קורה. ואגב, זה מאוד מזכיר לנו את מעשה יהודה ותמר, זה מאוד מזכיר שמי שעשה את המעשה הוא לא מודע לכך, הוא בטוח שקלתו זינתה. זה מאוד דומה לסבא או סבא רבא רבא שלו, מאוד מאוד דומה. ואז מה קורה שם? באותה שעה אמרה אבן מעשו הבונים, אבל אל תקראו הבונים אל הבנים, הבנים שלי שמעשו בו, ואל תקרי אבן אל הבן, הבן הזה. אבל מה בסוף הוא היה? הייתה לראש פינה. אתם יודעים שמתחילים לבנות בית גדול, אתה לוקח את האבן הראשונה, עושים הרבה פעמים טקס הנחת אבן הפינה, אבל האבן הזאת, אתה רואה אותה עד שיבנה הבניין, ועד שפה סוחבים אותה בעצלתיים, אין לאף אחד כוח. אבל בסוף, כשמסיימים את הבניין, רואים שכל הבניין עומד על האבן הזאת, וזה האבן שמעשו אותה הבונים בהתחלה, אבל בסוף היא הופכת להיות ראש הפינה, כל הבניין עומד עליה. ואז היא אמרה, איזה בן שמעשו אותו אחיך היה לראש פינה ועלית על כולן. אמרו לבניה, מאת השם היית זאת, לפיכך זה היום עשה השם, נגיד לה ונשמחה בו. אבל למה ריבונו של עולם מאת השם היית זאת? למה כל כך הרבה סיבוכים בשולשלתו, ביחוסו, בלידתו של דוד המלך, ממואביה, מתמר ופרץ ויהודה, וגם הסיפור, למה לייצר את זה ככה? כאילו, אתם יודעים, בצבא אמר לנו, תמיד היה לנו איזה מימפי כזה קשוח, אז אם היינו עושים איזה טעות, אז הוא אומר, פעם אחת זה מקרה, טעות במקרה, פעם שנייה זה אולי צירוף מקרים, אבל פעם שלישית הוא קרא לזה, זה כבר שיטה, ככה אמרנו, זה שיטה, אתה כבר קבוע עושה לי את זה ככה, וזה היה משאיר אותך שבתות פעם. כן, יש פה כבר חזקה גם מהצד של פרץ וגם מהצד של המואביה וגם עם אמא שלו, כל הסיפור הזה זה לא מקרה שזה קרה, אלא מעט השם הייתה זאת. ולמה? למה זה קורה ככה? זה היסוד, וזה יכול להסביר לנו הרבה דברים גם כן על המציאות שבה אנחנו נמצאים כיום. ומצאתי מאוד יפה בשלה, הרב ישעיהו הורוויץ, אחד מגדולי הדורות האחרונים, קבור איפה? בטבריה, נכון? מכירים את הקבר שלו שם עם התפילת השלה המפורסמת, קשור לערב ראש חודש סיוון. שם מי שהולך שם בערב ראש חודש סיוון, יש שם מאות אנשים מצטופפים שם להגיד את התפילה שלו, יש תפילה יפה כזאת על הקבר מעליו. והשלה הוא היה גם כן מקובל גדול, והוא כתב הרבה ספרים, 10 מאמרות. ובאחד הדברים שהוא כותב על, על, על שבועות, הוא מדבר על דוד המלך ועל הלידה שלו. ולפני כן אני רוצה להקדים בדין שנקרא מעשר בכורות. אדם שנולדו לו, נולדו לו בקר, נולדו לו צון, כל מיני דברים כאלה, הוא צריך להביא מהתורה, צריך להביא עשירי קודש. איך הוא עושה את זה? תנסו לדמיין פה, הנה, פה יש פה שער, אתם רואים מהצד הזה, מהצד הזה, הוא שם פה איזשהו מלמעלה מקל, ואז הוא מתחיל לדחוף אותם, עובר את כבשה אחת, עובר את כבשה שנייה, עובר את השלישית. עכשיו הוא יש לו איזה כבשה אחת כזאת חמודה, שמנה כזאת גדולה, שהוא בנה עליה. למה הוא בנה עליה? בנה עליה לאיזה מנגל, אני יודע מה, הבן שלו יתרס, הבת שלו זה, הוא כל הזמן ראה תקביל, איך שהיא נולדה הכבשה הזאת, הוא שם עליה את העין. ומתחילים לעבור, 1, 2, 3 וזה, בשביעי כבר הוא רואה את העין מתחילה להידחף. והוא אומר לה, זוואי, רק שלא תהיה עשירית. למה אם היא עשירית עליו? ופתאום באה ושמינית, והיא באה להיכנס בעשירית, נותן לה אחורית עם הרגל, דוחף שם איזה אחת כזאת קטנה, צנומה, צובע את הצנומה, אומר עשירי קודש, 11 תעברי קדימה. נחוץ. איך קוראים לדבר הזה? הוא תמורתו יהיה קודש, אומרת התורה. ואם אתה תנסה לבחור, תן לקדוש ברוך הוא קצת לנהל את העניינים, תן לו קצת בביזנס, בסדר, ברוך השם, תן לו, מה אתה יודע מה יהיה לך טוב, מה לא יהיה לך טוב? אז הוא בא לעשות את זה, אומרת התורה, אם עשית ככה, אתה מבקר ובוחר בין רע לטוב, הוא ותמורתו יהיה קודש, הכל קודש. גם הרע וגם הטוב. גם מה עשית בדרך ישרה, גם הלא, הכל הולך להיות קודש. אומר השל"ה הקדוש, הוא ותמורתו, ותמורתו זה אותיות תמר ורות. תמר ורות. שדוד המלך מגיע מתמר ורות. ורוצה ללמד אותנו דוד המלך. ורוצה ללמד אותנו משיח בן דוד. ורוצה ללמד אותנו הקדוש ברוך הוא את אחדות הבריאה. ואת אחדותו של הקדוש ברוך הוא. שגם הרע וגם הטוב. גם אם האיחוס הוא בבלגן אחד גדול, גם מתמר וגם מרות, הוא ותמורתו, כל מה שקורה פה ומתחלף פה והולך פה, הכל הופך להיות קודש לפני הקדוש ברוך הוא, הכל מעט השם היית הזאת. גם במהלכים המסובכים, ובעליות ובירידות, הקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, וכך אומר השלב במקור השמיני. אני קופץ לשורה השנייה שיש כאן מתחתיה, והיה הכל בסוד התמורה. אם תחשוב שורשו, מאיפה השורש של דוד המלך? אתי מפרץ, ופרץ וזרח נולדו חס ושלום בדרך של זנות, דיברנו על זה. וגם מצד אמו, כמבואר במדרש שעכשיו למדנו, ילקוט המחירי, שישי אבי דוד היה סובב שהיה שוכב את לשי משרתת שלו, ולא ידע כי אשתו היא ונתעברה בעוד, כל הסיבוכים שבאו אליהם. ובעניין רות, גם אצל רות היה פלפול גדול עד שקבעו שם, זה לא היה פשוט, הלכה, והיה ויכוח בבית המדרש, עד שקבעו המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבי. ותמר ורות נרמזות בתיבת תמורתו, שאין אותיות תמר ורות, ואומרת התורה, הוא ותמורתו הכל קודש, בסוד האחדות להתייחד הכל באחדות גמורה. כשאנחנו אומרים בכל יום, זה המצווה, עשה מהתורה, בשורבך ובקומך, גם בזמן קימה וגם בזמן שכיבה, לא כמו בית שמאי שאומרים שזה צורת האמירה בשכיבה או בעמידה, אלא בזמנים, זמן שכיבה בלילה פעמיים ביום, שלנו מצוות עשה מהתורה להגיד שמע ישראל, מצוות עשה חשובה. הרבה פעמים אנשים שוכחים את זה. זה אחד המחזות במחילה, אבל קצת אני יושב באופן כללי מול הקהל בבית כנסת, ובתפילה של הנץ של שבועות, זה אחד הדברים שאני מאוד מתרכז להסתכל בסידור, כי המחזות שיש מהקהל בציבור שאחרי הלילה של השינה, כן, הוא פתאום בשמע ישראל בכוונות הארי הקדוש, הוא נשאר 5 דקות עם שמע ישראל כל אחד, יש על זה הרבה, כן, אבל צריך לדעת שמע ישראל זה דאורייתא, לכוון בזמן, לכוון מצוות עשה מהתורה, כמה מקפידים על מצות, כמה מקפידים על זה, יש לנו מצוות מהתורה כל יום, פעמיים ביום. ומה אנחנו עושים? שמע ישראל, שמים יד על העיניים. למה שמים יד על העיניים? כי קשה לומר אחד כשאתה רואה מה קורה. ערב חג שמענו כזה, כל הזמן אסונות אנחנו שומעים, חיילים שנופלים, מלחמה קשה, אחינו ואחיותינו, איך אפשר לומר אחד? איפה השם נמצא? אולי הוא נמצא פה בבית המדרש, אבל אתה שואל שאלות, מה קורה בעזה, מה קרה בשמחת תורה, יש הרבה שאלות. כשאתה מסתכל בעיניים אתה לא רואה את השם בכל פינה, אתה לא רואה את האחדות, צריך לעצום את העיניים כדי לומר אחד. ולכן הגמרא שהיא מדברת על עיוור, איך קוראת הגמרא לעיוור? אנחנו יודעים כולנו את הוורט הזה, סגי נאור. מה זה סגי נאור? רואה הרבה. סגי זה הרבה, רואה הרבה. מי רואה הרבה? הוא עיוור, אבל הוא לא מבולבל. אתם יודעים, מסופר, המדרש מספר, שכשהביאו את יעקב אבינו לקבורה במערת המכפלה, ראילו אותו שמה, פתאום התייצב שמה מי? עשיו, נכון? אמר, מה פתאום? זה שלי, זה שלי, נכון? שלי. ואז אמרו, לא, 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 זה לא שלך, יש לנו איזה מכתב, חוזה, שזה שלנו. איפה? כמו תמיד, שכחנו. שכחנו מצרים. את מי שולחים? נפתלי היה לה שלוחה, הוא רץ רץ, אבל עד שיבוא הדואר, עכשיו הפריטו את הדואר, נכון? אולי זה יותר מהר, אבל עד שיבוא הדואר ייקח זמן. אז היה שם אחד, הבן של דן, חושים. שזה מאוד מעניין שקראו לו חושים. הוא היה כבד שמיעה, הוא לא שמע. וקראו לו חושים, כאילו. והוא מה הוא עשה? הוא ראה איזה אחד ג'ינג'י כזה. מי אומר, מי מעכב את סבא מקבורה? בלי הרבה שאלות, בלי הדואר, עד יבוא הדואר. לקח נבוט, בום, זה הוריד לו את הראש. ואז באמת הם נקברו באותו יום, כמו שהובטח. למה יש כל שניכם ביום אחד? נכון, זה קרה באמת, הדבר הזה. אבל לפעמים, דווקא מי שלא רואה, לא שומע, מי שיש לו חיסרון בחושים, הוא קולט את המציאות הבהירה הרבה יותר טוב מאשר כל הרואים ושומעים, כי אתה מתחיל, רגע, וככה. לפעמים אין חשבונות. ולכן אנחנו אומרים שמע ישראל, אומרים ככה, וקשה לראות את האחדות. ובסיפור של דוד המלך מאוד קשה לראות, מגיע מפה ומשם וממזר ומואבי וזה, אבל זה סוד האחדות, הוא ותמורתו יהיה קודש, זה מה שרוצים ללמד אותנו. ולכן אני גם רוצה לומר ככה לקראת סיום, שדוד המלך מלמד אותנו עוד משהו בעניין הזה. הרבה פעמים אנחנו רואים מציאות קשה, מציאות שקשה לנו אפילו מול עצמנו, תנסו לדמיין את דוד המלך, איך הוא חי את החיים שלו כשהוא יודע מה היחוס שלו. אבל הוא ידע שכל מצב אפשר לתקן אותו, וגם אם יש מצבים קשים ומצבים שזה, בסוף אפשר לתקן את הכל. ככה רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן מאוד יפה במקור העשירי, לעניין ההתחזקות, לבל ייפול האדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. הרבה פעמים אתה לא יודע מה עשית ופה ועבר שלך, ודוד המלך מגיע עם כל כך הרבה קלקולים על הגב שלו, שאף אחד לא היה מאמין שתצא ממנו המלכות והוא יהיה זרע המלכות. אבל הוא אמר את הדברים המפורסמים, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, גם תאמין שככה יכולים לתקן. נכון, לקלקל זה הרבה יותר קל, להרוס בניין פשוט באים את המגדל קלפים, הורסים אותו, ולתקן זה לוקח זמן, אבל אפשר תמיד לתקן, וזה הכוח שמלמד אותנו דוד המלך. ואיך אפשר לתקן? מאיפה זה מגיע? אז פה יש איזשהו יסוד אחד שצריך להבין אותו, פה יסוד שאיתו אני רוצה לסיים. היסוד הזה זה היסוד של להתחבר לחלק הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו, וגם בדוד המלך. הגמרא מספרת שבימיו של רבי זיירה הרומאים גזרו כל מיני גזרות, וכשהיו גוזרים גזרות אז עם ישראל היה יושב בתענית כדי שהגזרות האלה יתבטלו, והרומאים ראו שהתענית של עם ישראל מצליחה להילחם כנגד הגזרות, אז הם גם גזרו לעשות תענית, גזרו שלא לעשות תענית. אז מה אמר להם ככה, אומרת הגמרא במקור 12, בימי רבי זיירה גזרו שמד, גזרו גזרות קשות, וגם גזרו דלא למיטב בתענית, שלא ישבו בתענית. אמר להם רבי זיירה, תראו מה נעשה, נקבלי לבן ולחיבת תלשמד על אתבר. כלומר, גם אם אנחנו לא יכולים עכשיו לשבת בתענית, בוא נקבל עלינו שברגע שנוכל נשב בתענית. אתם יודעים, הרב קוק ב-1914 למניינם, הוא היה כבר בארץ ישראל 10 שנים, ואז הוא יורד ופורץ את מלחמת העולם הראשונה, והוא נשאר באירופה, ואחרי כמה חודשים הוא הולך להיות רב של קהילה מאוד גדולה באנגליה, בלונדון, והוא כותב מולם חוזה, ובסעיף הראשון בחוזה הוא כותב להם, ברגע שאני יכול לעלות לארץ ישראל, החוזה בטל. זה היה התנאי, נכון? תנאי מטלה. התנאי הראשון, אני עולה ברגע שאפשר. מה הוא רצה? אבל כל הזמן ארץ ישראל בליבי. וגם הם אמרו, ברגע שאפשר יהיה לשבת תענית. שאלו אותו רבי זיירה, מאיפה אתה לומד שזה שאדם מקבל על עצמו קבלה זה עוזר, למרות שהוא עדיין לא התחיל אותה? ואני שמעתי מכמה צדיקים בשנים האחרונות, בכל מיני מצבים, לפעמים שאדם יש לו קושי, שיש לו אתגר, שיש לו מציאות של בריאות, של רפואה, שיקבל על עצמו משהו בלי נדר, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני אעשה, תעזור לי, תושיע אותי, תציל אותי, אני אעשה משהו, אני אלך לעוד שיעור, אני אלמד עוד משנה, אני אעשה חסד, ייתן עוד צדקה. מאיפה למדת שזה עוזר? אומרת הגמרא במקור 12, אמרה מנהל החם, איפה אתה יודע את זה? אמרו לו, דכתיב, ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת לבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך נשמעו דבריך. כבר מהיום הראשון שקיבלת על עצמך את הקבלה, כבר זה נחשב כאילו עשית. וככה גם כן מבואר על בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר להם לקחת את השה. אתם יודעים, השה היה האליל המצרי. יש סיפור על נפוליאון, לא יודע אם סיפור אמיתי או לא, אבל שמעתי סיפור, שאחת המלחמות שלו, שבה הוא כמעט הפסיד, אז באו לעשות שם גם כן הפסקת אש. בסדר, לא נכנסים לפוליטיקה, עכשיו לא בעד, לא זה, אבל הוא בא לעשות הפסקת אש. והוא רצה לדעת אם באמת הצד השני, הוא באמת מתכוון לעשות לו הפסקת אש, או שהוא עושה לו תחכום, כמו שאנחנו יודעים שאפשר לעשות תחכומי בדברים האלה. אז הוא הולך בחדר, מצד השני נמצאים הקבוצה של האלה שהוא נלחם בהם, ואז הוא מפיל, אתם יודעים איך הכובע של נפוליאון היה נראה, נכון? הכובע המפורסם. הוא מפיל את הכובע שלו, והוא ממשיך ללכת כאילו לא שם לב. ואז הוא חוזר לאחור, והוא אומר, ברגע שהוא מרים את הכובע, הוא אומר, אני לא מוכן להפסקת אש. טוב, לא היה מוכן, המשיך שם, בסוף ניצח במלחמה. אמרו לו האנשים מסביבו, תגיד רגע, מה היה התרגיל הזה? מה, איך פתאום? הרי דנת איתם בעריכות, כן מסע ומתן, לא, ופה מה קרה? הוא אומר, תראו, ברגע שהפלתי את הכובע שלי, הכובע זה הסמל שלי. כשאף אחד מהם לא קפץ להרים לי את הכובע, הבנתי שהם כבר חושבים שאני הלכתי, כפות. שכבר אני, זהו, נגמר הסיפור. הרי אם אתה מכבד בן אדם, גם אם זה האויב שלך, זה בן אדם חשוב, אתה תרים לו את הכובע. אבל זה הבנתי שכבר הם בטוחים, כי הם הולכים לעשות פה תרגיל ולא לקבל את ההפסקת אש שלי. ולכן לא הסכמתי והלכתי וניצחתי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לקחת את השה המצרי, זה הסמל, זה הכובע הנפוליאון של מצרים. ועם ישראל עושה את זה בגבורה, ומתי הוא מצווה עליהם בראש חודש? ומתי הוא אומר להם לקחה אחת? בעשירי. ולמרות שעדיין לא הגיע עשירי, אומרת התורה במקור ה-13, ויקרא משה לכל זקני ישראל ואמר להם, משכו וקחו לכם צאן והלכו ויעשו. שואל רש"י, איך ילכו ויעשו? עדיין לא הגיע עשירי לחודש, והוא אמר להם לגמרי בעשירי. אלא אומר רש"י, תראו פלא פלאים, 14, וכי כבר עשו? והלא מראש חודש נאמר להם, אלא כיוון שקיבלו עליהם, מעלה עליהם כאילו הם עשו. כמה יש בכוח של אדם לקבל על עצמו, כמה יש אפשרות. ולכן גם אם אדם נמצא בקשיים ובמצבים כמו דוד המלך, מוזר הייתי לאחי, תנסו לדמיין אותו, 28 שנה היה זרוק, לא הסתכלו עליו אפילו בני המשפחה שלו, אבל הוא ידע את הכוח הפנימי שלו, ומתוך הקבלות הפנימיות האלה הוא הצליח ללכת הלאה, וזה הכוח הגדול. מה זה? נכון? בגלל כל הדברים האלה. ולכן אני רוצה לומר לסיום, שהכוח שממנו אנחנו יכולים לצמוח, זה באמת מה שקרה אתמול, המעמד הזה של כפיית המעמד הר סיני. הרי יש מחלוקת איך בדיוק קפה עליהם ארכי גיגית, או נעשה ונשמע. נכון, יש בזה מחלוקת מאוד גדולה. למדתי עם הילדים אצלנו בשכונה, אז יש לנו שיטה, אנחנו יושבים, פותחים שולחן, מלא 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 ממתקים, ואז הבאתי להם את הגמרות של מסכת שבת, בדף פי זין, זה עוסק בכל הסוגיות. אמר להם, איך יודעים דף פי זין? במסכת שבת, למה היא יקרה היא? מפז. ככה כולם זוכרים, זה הסוגיות של מעמד הר סיני, יקרה היא מפז. ואז שם הגמרות מדברות על נעשה ונשמע. ואני אומר להם, אבל כתוב נעשה ונשמע מצד אחד וקפה עליהם ארכי גיגית. אז יש פה יסוד של כפיית הארכי גיגית, אומר שזה צרוב בתוך נשמתנו, התורה צרובה בתוכנו, וככל שאנחנו מתחברים לדבר הזה, זה הכוח שממנו אפשר לצמוח. וגם דוד המלך עם כל המציאות הזאת גילה לכולנו שהוא ותמורתו יהיה קודש. הכל זה באחדותו יתברך, הכל מגיע ממנו. וגם שנראה לנו קשיים והצלחות וירידות וכל הדברים הללו, בסוף הכל מתנקז לאותה קדושה שמגיעה מאת הבורא יתברך, כמו שהיה אצל דוד המלך. אז עד כאן, נעמוד בזה. יש הכוח גדול לכולם, שבעזרת השם נזכה מכוח הדברים האלה ומכוח זכות התורה של אתמול, ובכלל בקביעות בתורה, שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע של ברכה ברוחניות וגשמיות לכולנו ולכל בית ישראל, ונזכה לישועתה עלינו במהרה בימינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר